פרשת בו, יש לנו את כל העניין של פסח, כידוע מצדיקים, שהפרשיות האלה, קריאה מעוררת את הזמן, אז אנחנו עכשיו יש לנו בחינה, מעין הימים טובים, פרשת בו זה כבר יום טוב הראשון של פסח, שבוע הבא יהיה בשלח, זה כנגד שביעי של פסח, קוראים את העניין של קריאת ים סוף, שירת הים, זה שביעי של פסח, שבוע אחרי זה, זה פרשת יתרו, מעמד הר סיני הזה כנגד חג השבועות, ממש לפי הסדר, אחרי זה יש לנו פרשת משפטים, ימי המשפט זה ראש השנה ויום כיפור, זה כנגד החגים האלה, אחר כך יש גם המשך, אבל כל פנים, הימים האלה, הפרשיות האלה, מכניסים לנו קצת בימי החורף, בעולם זה חורף הרי, אז מכניסים לנו קצת חום, וקצת אור, בחשיכה, מההערה של הימים הטובים שמתעורר לנו על ידי הקריאה של הפרשיות האלה. אנחנו נכנסים קצת לאווירה של פסח, יציאת מצרים, אז אנחנו נקרא את החודש הזה לכם, פרשת הלכות של פסח, וכאן יש לנו את הציווי על היום טוב, היום טוב הראשון, פעם ראשונה שבני ישראל מקבלים ציווי על שביתה ממלאכה, בפסוק, ביום הראשון מקרא קודש, וביום השביעי מקרא קודש, שיהיה לכם כל מלאכה לא יעשה בהם. ביום טוב אסור לעשות מלאכה, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. איזו מלאכה מותרת לעשות? ביום טוב, מותר לעשות מלאכה של צורך אוכל נפש. זה כתוב בפרשה שלנו. אגב, כתוב בשם צדיקים אומרים, כך מובא בבני סוסחור ועוד, למה דווקא היתר של מלאכת אוכל נפש ביום טוב, זה נאמר בכל ימים טובים. מאיפה לומדים את זה? איפה זה כתוב? במקור. ביום טוב הזה של פסח. למה דווקא כאן ביום השביעי מקרא קודש שלכם כל מלאכה לא יעשה אך אשר יאכל אוכל נפש הוא לבדו יעשה לכם? מכאן רמז, הרי ידוע שקשין מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. אז אומרים שבשביל של פסח שנקרא ים, זה יום טוב, זה יום שמסוגל לפרנסה. ככה ידוע, מסוגל לפרנסה. לכן פה כתוב את העניין של אך אשר יאכל לכל נפש. פה נאמר העניין של אוכל נפש. ביום הזה נשפע פרנסה והאוכל נפש לכל השנה, אז לכן דווקא ביום טוב הזה נזכר בתורה היתר שמלאכת אוכל נפש. ככה, בדרך וורט. כל פנים רשי מסביר, הטעם שנאמר כל מלאכה לא יעשה בהם בלשון פסיבי. לא יעשה. אנחנו יודעים במקומות אחרים בשבת, לא תעשה כל מלאכה. מה זה לא יעשה בהם? כל מלאכה לא יעשה. דהיינו באופן פסיבי, שהמלאכה לא תעשה. אני צריך להיות כתוב בצורה אקטיבית, לא תעשה. אומר רשי, לא יעשה בהם אפילו על ידי אחרים. אתה צריך לדאוג שהמלאכה לא תעשה. הכוונה לא רק שאתה בעצמך לא תעשה, אלא גם על ידי אחרים אסור לך לעשות. ולכן נאמר בתורה בלשון כזה. זאת דרשת המחילתא, דרשת חז"ל, שרש"י מצטט. שואל הרמב"ן, ולא הבינותי זה. אני לא מבין את הדרשה הזאת. למי הכוונה על ידי אחרים? שאם האחרים האלו ישראל, אם הכוונה שאתה אסור לעשות מלאכה על ידי ישראל אחר, ודאי, אותו יהודי, גם הוא בכלל האיסור, מה צריך להגיד לך, שלא תעשה מלאכה על ידי יהודי אחר. ודאי, יהודי אחר גם אסור, בדיוק כמו שאתה אסור, גם היהודי אסור. הם עצמם מוזרים עליה, ואין אני מוזר במלאכתי שלא תעשה על ידו, זה לא איסור שלי, זה איסור שלו. אז אין מקום שהתורה תאסור עליי לעשות מלאכה על ידי אחרים, הוא כבר אסור בעצמו לעשות את המלאכה. ואם אחרים הללו הם גויים, אז אולי נגיד לא. בסדר, אבל זה לא מה שהתורה מתכוונת, הרי בתורה אין יום טוב
שלא צריך לעשות יומיים.
ואם אחרים הללו גויים, ומי אמר שבאמת זה אסור? מי אמר שאסור ביום טוב שני להגיד לישראלי לעשות מלאכה עבורך?
אני לא יודע.
ואם אחרים הללו גויים, איננו מוזרים בתורה על מלאכה של גוי כלל, לא ביום טוב ולא בשבת, אלא שיש בה שבות מדבריהם, איסור דרבנן, עם האמירה שלנו. כמו שכתוב בגמרא, אמירה לגוי שבות. וזה מבואר בגמרא. שואל הרמב"ן, אלא מה תגיד? שהכוונה לא יעשה בהם מלאכה על ידי אחרים, כוונה על ידי גויים, שהם בעצמם לא מצווים, לא צריכים לשמור שבת ולא יום טוב, והתורה אומרת, אתה אל תיתן שהמלאכה שלך תעשה על ידי אחרים, מי הם הגויים? ואז יהיה מובן למה התורה כתבה בלשון כזאת. אומר רבן, לא ייתכן שזאת הכוונה בדרשה הזאת של רש"י, של המחילתא, כי הרי אמירה לגוי בשבת וביום טוב זה רק יסוד רבנן, לא ייתכן שזה כתוב בתורה. אם זאת הדרשה, אם זאת כוונת המחילתא, אם זאת כוונת הדרשה מהפסוק בתורה לא יעשה בהם, היה צריך להיות שאמירה לנוכרי תהיה אסורה מדאורייתא, תהיה אסורה מן התורה, וזה לא נכון. האיסור להגיד בשבת לגוי לעשות עבורי מלאכה, זה רק מדרבנן, לא מדאורייתא. אוקיי, אבל יש נופקי מינס מדורייס ודרבון, זה לא איסור דורייתא, איך ייתכן שזה הפשט פה בפסוק? זה שואל הרמב"ן, לא ייתכן שזה הכוונה על ידי גויים, לא יעשה אפילו על ידי גויים. אז זה אומר, אני לא מבין את הדרשה הזאת. ממה נפשך? אם זה ישראלים, יהודים אחרים, הם בעצמם מצווים. אם זה גויים, לא ייתכן שעל זה התורה דיברה, כי אין איסור כזה מהתורה, זה רק עם דרבון, זה מפורש בגמרא בכמה מקומות, אמירה לנוכרי שבות. שבות הכוונה היסוד רבנן. זאת שאלת הרמב"ן. הרבה תירוצים נאמרו ליישב את דברי רש"י. אנחנו נתמקד היום על תירוץ אחד מיוחד של האפלוי. האפלוי, הרב שלכם ספר, רפינחס הלוי איש הורוביץ, היה הרב של פרנקפורט, הרב שלכם ספר, בספרו על התורה פנים יפות, הוא כותב תירוץ מעניין מאוד. הוא אומר ככה, אנחנו יודעים, הוא מקדים בעצם שאלה, קושיה. מה רבב המציא הרי אומרת שאין שליח לדבר עבירה? אין שליח לדבר עבירה. אבל, דבר בגמרא, שאם אני שולח שליח שהוא עצמו אין לו את העבירה הזאת, השליח הוא לא בר חיובה, אז המשלח מתחייב בעבירה הזאת מדין שליחות לדבר עבירה. ואני אסביר. מה הסיבה שאין שליח לדבר עבירה? אני שולח מישהו לעשות עבירה במקומי. אומרת הגמרא, אין לזה דין שליחות. זה לא מתייחס למשלח. למה? כי אין שליח לדבר עבירה. למה אין שליח לדבר עבירה? אומרת הגמרא, סברה פשוטה. דברי הרב ודברי התלמיד, דברי משומעים. השליח לא יכול להיפטר מאחריות ולייחס את המעשה עבור המשלח. אני לא עשיתי את זה בשביל עצמי, עשיתי את זה בשביל המשלח. הוא שלח אותי. מה זה משנה? דברי הרב ודברי התלמיד, דברי משומעים. אתה לא היית צריך לשמוע למשלח, אז מה אם הוא ביקש לך לעשות את זה? אם הוא שלח אותך לעשות את זה, אתה יש לך איסור מהתורה לעשות את זה, לא היית צריך לשמוע למשלח. אם אתה עשית, זה מתייחס אליך, העבירה היא שלך, של השליח, ולא של המשלח. דרך כלל מה שליחות אומרת? שליחות אומרת, דין שליחות בתורה מלמד, שאם אני שולח מישהו לעשות איזה מעשה, המעשה שנעשה בשליחותי מתייחס אליי למשלח, זה הדין של שליחות. בעבירה זה לא נאמר. כשאני שולח מישהו לעשות עבירה, תגנוב בשבילי. אם הוא הלך וגנב, זה לא היה בשבילי, זה היה בשבילו. הוא הגנב, הוא עובר את היצור של התורה, והעבירה לא מתייחסת אליי למשלח. דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים, מה שמעת למשלח? תשמע לרב, לקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, ייתכן, יש צד שאולי המשלח היה בדיני שמיים, אבל כל פונים, המעשה לא נחשב שהמשלח עשה אותו, כמו בדרך כלל בדיני שליחות. אומרת הגמרא, זה הכל איפה שהשליח הוא בר חיובה. דהיינו שגם לשליח עצמו, הוא גם כלול בתוך העבירה הזאת. אבל כשלשליח עצמו אין את העבירה הזאת, כשלשליח עצמו אין את העבירה, רק למשלח, אז עבירה מתייחס למשלח, כי פה כבר אין את הסברה של דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. הגמרא מדברת שם על כמה דוגמאות, למשל לא תקיף פאת ראשכם, לאישה אין את העבירה הזאת וכדומה. לא תקיף, לא לגלח את פאת הראש, לאישה אין את האיסור הזה. זה יכול להיות שאם שולחים אישה לעשות את זה, אז העבירה כן תתייחס למשלח. הגמרא דנה שם בכמה דוגמאות, אבל יש מקרים מסוימים שהעבירה היא רק למשלח ולא לשליח. זה נקרא שהשליח הוא לא בר חיובה. אז פה כבר אין את הדברי הרב, דברי התלמיד, דברי משומעים, כי הוא לא עשה שום עבירה. השליח עצמו לא עשה שום עבירה, אז אין לו סיבה בעצם למה לא לשמוע בכל המשלח. אז המעשה כן מתייחס למשלח ויש שליח בדבר עבירה. ככה סובר רבינה בגמרא. אומר הפנים יפות, לפי זה, כשאני שולח גוי, כשאני מבקש מגוי לעשות עבורי מלאכה בשבת, על אותו רעיון היה צריך להיות שמדין שליחות המעשה שהוא עשה יתייחס אליי, ואני אעבור על חילול שבת. כי הרי פה לא שייך דברי הרב, דברי אתם מדברי שומעים. הוא אין לו איסור של שבת. אין לו עבירה. אז למה בעצם לא נגיד שאמירה לנוכרי בשבת תהיה אסורה מדאורייתא מהדין הרגיל של שליחות? הרי לפי הכללים של שליחות לדבר עבירה, פה היה צריך להיות שליח לדבר עבירה, כי השליח הוא לא בר חיובה. אלא אומר הפנים יפות, מהטעם הפשוט, אי אפשר להתחייב במלאכת שבת מדין שליחות, כי אין שליחות לגוי. בכלל אין את הקונספט של שליחות לגוי. גוי לא התרבה בתורה לדין שליחות. ממילא, כשאני שולח גוי, אומר לגוי לעשות עברי מלאכה, אני לא מתחייב מדין שליח לדבר עבירה, בגלל שהשליח עצמו היה גוי, ולגוי אין מושג של שליחות. מעשה שגוי עושה עבור יהודי, לא מתייחס עבור המשלח. אין שליחות לגוי בכלל. כך אומר הפנים יפות. בזה הוא מתרץ את השאלה למה כל אמירה לנוכרי היא לא אסורה מדאורייתא מדין שליחות. אבל, אומר הפנים יפות, יש שיטה שהשח מביא בכל שמשפט סימן רשום ג' והמקור של השיטה הזאת, כמו שנראה בהמשך, זה שוט מסעד בנימין, היה שוט קדמון. שוט קדמון, מסעד בנימין. המגן אברום מביא אותו, והשח, והמשנה מלך, ועוד הרבה, מביאים תשובה מהמסעד בנימין. הוא מדבר על מכירת חמץ, גם נושא מהפרשה שלנו. כשמוכרים חמץ, אז איך הגוי עושה את הקניין? מסעד בנימין מדבר על גוי שקנה יש. מה זה יש? זה
אלכוהול,
חמץ, קנה את החמץ, את הוויסקי, קודם פסח מישראל, ואמר לשלוחו נוכרי חברו שימשוך את היש לביתו של השליח קודם הפסח. זה שהרב מכר לו את החמץ, הוא עצמו, הגוי עצמו, ביקש מאיזה גוי אחר, אתה תמשוך אליך הביתה, אני עושה פה את הקניין עם הרב, אבל אתה תיקח אליך הביתה את כל הסטוק. פעם היו מוכרים חמץ, היה ממש מכירה, הגוי היה לוקח, היה יותר חציני, הגוי היה לוקח אליו. איך היו עושים את הקניין? זה הקניין הכי טוב, שהגוי עושה משיכה ממש של החמץ, זה הקניין הכי מועיל. היום עושים כל מיני דרכים אחרות. אבל אם הוא עושה משיכה של החמץ, זה מצוין, זה גם אליו הביתה. אבל הגוי שעשה את הקניין, שהוא בעצמו קונה את החמץ, לא משך. הוא ביקש מגוי אחר, תמשוך עבורי. אז יש המדון בשוט מסעד בנימין, לכאורה אין שליחות לגוי. הרי ראינו שאין שליחות, הגמרא אומרת בכמה מקומות אין שליחות לגוי. כל המושג של שליחות לא קיים אצל גוי. אז מה מועיל שאותו הגוי משך את החמץ אליו הביתה, אם הקניין עשה עם הגוי שישב מול הרב, והוא עצמו לא עשה את הקניין, את המשיכה? אלא מה תגיד לי שליחות? אין שליחות לגוי. מחדש המסעד בנימין, אם משום זה לאו מלטאי. זה עצמו לא בעיה. למה? בגלל שמאשר... כתוב בגמרא שאין שליחות לנוכרי, זה דווקא הם אלינו, גוי ליהודי, או יהודי לגוי. זה אי אפשר שיש שליחות בין גוי ליהודי. כי כתוב, מאיפה דורשים שאין שליחות לגוי? מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית. זה הסגנון של הדרשה בתחילת פרק שני של מסכת קידושין. מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית. הכוונה ששניכם צריכים להיות באותה רמה. אתם שניכם יהודים? אבל מחדש המסעד בנימין, משמע אבל שנוכרי, שפיר מצי משווי שליח נוכרי חברו. והתרווה הוא לאו בני בריתן. והאבי שלוחכם דום ידי אתם. חידוש גדול אומר המסעד בנימין. כיוון דומים זה לזה, שפיר נוכרי יכול לעשות שליח נוכרי חברו. השח, בכל שמשפט, מביא את השיטה הזאת ופוסק, משהו שפוסק כמותו להלכה. שגוי, לגוי אחר כן יש לו את המושג של שליחות. כל מה שהתורה מעטה שאין שליחות בגויים, זה שגוי לא יכול לעשות שליח עבורי היהודי. אבל בינם לבין עצמם, בין נוח לבין נוח אחר, יכול להיות שליח. ככה שיטת המסעד בנימין. המגן אברום מביא שבירושלמי מפורש לא ככה, אגב, בשביל המלך מקשה, בירושלמי בפשוט מפורש לא ככה. אבל ככה אומר המסעד בנימין, מסעד בנימין, ויש לזה ראיות דווקא בגמרא, בשס בבלי, יש לזה ראיות. אחרי נמדים כמה וכמה ראיות לזה. אומר הפולים יופי, אז בוא נחזור עכשיו לתרץ את קושיית הרמב"ן על רש"י. מה הכוונה לא יעשה מלאכה על ידי אחרים? אתם יודעים מה הכוונה? נכון שאצלנו היום אמירה לגוי, שאומרים לגוי לעשות מלאכה עבורנו בשבת זה רק איסור דרבנן, אתם יודעים למה? בגלל שמדין שליחות, להגיד שיש שליח דבר עבירה, זה לא יכול להועיל, לא יכול לעבוד פה האיסור שבת עבורי, מדין שליחות שאני שולח את הגוי לעשות עברי מלאכה, ולהגיד שבכזה מקרה יש שליח לב רק, יש שליח לב בר חיוב, למה? כי אין בכלל שליחות לגוי. אבל בפסח מצרים, איפה שנאמר הפסוק הזה, בפסח מצרים, ביום טוב הראשון של פסח שהיה לעם ישראל, הם עוד היו במצרים, זה עוד היה לפני מתן תורה. אז הם עצמם, בני ישראל עצמם, עוד לא התקדשו, עוד לא בעצם נכנסו בכלל ישראל, שזה רק היה במעמד הר סיני. פה היה איזשהו מצב כזה, שהיה להם כבר יום טוב של פסח, אבל הם עצמם היו בגדר שלהם, כמו בני נוח. אז מבנוח אחד לבנוח השני, יש שליחות. אז באותו יום טוב של פסח, כשיהודי היה אומר לגוי, למצרים, למצרי, תעשה עבורי מלאכה, זה היה באמת אסור, מהתורה, מדין שליחות. למה? כי כל מה שאין שליחות לגוי, אומר המסל בנימין, זה מיהודי לגוי. אז מבנוח לבנוח אחר יש שליחות. בפסח מצרים, כשהם עוד היו במצרים, עוד היה להם גדר של מנוח, אז היה להם דין שליחות, כי זה היה בנוח לבנוח אחר. אז על זה התורה אומרת, לא יעשה בהם מלאכה על ידי אחרים. מי זה על ידי אחרים האלה, שואל הרמב"ן? אם זה די גויים, זה לא איסור, הרי אין איסור דורייתא בזה. בפסח מצרים כן היה איסור דורייתא, אומר האפלה. זה התירוץ של האפלה, שלא יעשה בהם על ידי אחרים, נאמר דווקא על פסח מצרים, שאז באמת זה כן היה אסור, מדאורייתא מדין שליחות.
כבני נוח, אז הציבור לא אכל בהם.
היה להם כבר, את ההלכות האלה נאמר להם באותו פסח מצרים, אפילו שהם עדיין היו בני נוח, עוד לא התקדשו במתן תורה לכל התאג מצוות, עוד לא נאמר להם כל התאג מצוות, אבל זה כבר נאמר להם.
לא, הם צריכים מילה.
עשו מילה, ברית מילה עשו כבר, ברית מילה כבר ניתן להם מאברהם אבינו. באמת הם ביטלו את המילה במצרים, חוץ משבט לוי. שבט לוי היו היחידים שהמשיכו לקיים ברית מילה במצרים. אחר כך לפני כל פסח עשו ברית מילה, אבל הם עוד לא התחייבו בתאי מצוות. קורבן פסח.
אז הם בני נוח?
כן. אז בוא נראה. באמת, לפי דברי הפלואה, חשבתי אפשר להסביר אם ככה את המחלוקת רשי והרמב"ן, הרי הרמב"ן מקשה על רשי. סימן שהוא לא מקבל את הפירוש הזה. אתם יודעים למה? כי זאת מחלוקת עתיקת יומין, כמו שדיברנו כבר הרבה פעמים, מה באמת היה הגדר של בני ישראל לפני מתן תורה. הפרשת דרכים חוקר בזה, מעריך בזה מאוד, האם הם נהפכו להיות בגדר של ישראל רק במעמד הר סיני, או כבר קודם? יש רמב"ן בעצמו אומר, שאברום הובינו ממתי שהוא הצטווה למילה, הוא כבר נהפך להיות ישראל. וזרוע אחריו שהיו מחויבים במצאת מילה, למרות שהם עדיין לא התחייבו בכל התאג מצוות, אבל כבר מילה ניתן להם, אז היה להם דין ישראל. הלשון של הרמב"ן בסוף פרשת אמור, כי מעת שבא אברהם בברית, היו ישראל, ובגויים לא התחשבו. אז נראה למובן טוב מאוד, למה הרמב"ן לא מקבל את הפשט הזה ברש"י. הרמב"ן לשיטתו באמת סובר, משתשת, הם כבר היו ישראל קודם, כבר יש להם ברית מילה. אז אם הם כבר ישראל, אז לא ייתכן להגיד את הפירוש הזה, שמדין שליחות היה איסור דורייתא. אין שליחות לגוי? מה תגיד שמבנוח ובנוח יש שליחות, אבל הם כבר ישראל? זה הרמב"ן בעצמו סובר. אז הרמב"ן מקשה על רש"י. הוא לא מקבל את הפשט הזה של פוליופס. אבל בדעת רש"י עצמו, יש כמה וכמה מקומות, מקורות, שמפורש שרש"י סובר שהיה להם דין בני נוח עד מתן תורה. אני אקריא לכם לשון אחד ברש"י, בעבודה זרה, דף ג' אומר רש"י, ואברהם בנוח הוא, שלא היה בשעת מתן תורה. מה כתוב פה ברש"י? למה אברהם בנוח? הוא כבר קיבל ברית מילה, אבל הוא לא היה במתן תורה. מתי נהיו ישראל? מתי הם יצאו מגדר של בנוח, רק כשהם קיבלו את כל התורה במעמד הר סיני? ועוד הוא כותב שם בעבודה זרה דף נ"א, כל זמן שלא ניתנה תורה, אף ישראל נקראו בני נוח. זה רש"י כותב. עד שלא קיבלו את כל התורה. אז במצרים, אפילו שכבר ניתן להם חלק מהמצוות, הם עוד היה להם דין בני נוח. אפשר להגיד, הפירוש הזה של הפנים יפות. הרי הפנים יפות אומר את זה בדעת רש"י. רש"י שאומר שלא יעשה במלאכה על ידי החיירים. שמי זה על ידי החיירים? על ידי גוי אחר. הרמב"ן שואל לו, מי זה אחר? גויים? זה רק דרבנן, זה לא דאורייתא. אומר הפנים יפס, לא, במצרים זה כן היה דאורייתא, כי הם עוד היו בני נוח, אז היה דין שליחות. זה מתאים לדעת רש"י לשיטתו, מצוין, רש"י באמת סובר, שהיה להם דין בני נוח עד מתן תורה, שקיבלו את כל התורה. אבל הרמב"ן שמקשה על רש"י, זאת אומרת שהוא לא מקבל את הפשט הזה, הוא לא מקבל את הפשט של הפנים יפס, הוא מתקשה והוא לא מסכים שזה מדבר על גויים, אתם יודעים למה? שהוא הרי סובר לשיטתו שהיה מפרדין ישראל, אז והייתה להם שליחות. אז גם בפסח מצרים, זה היה הגדר הבונן, הם היו אומרים לגוי, למצרי, לעשות עבורם מלאכה.
מה זה לפי עולם, פתאום
עכשיו רק, יש להם את כל התאג מצוות. הם היו ישראל, אבל רק עם מצוות מילה. אחרי זה במצרים, כבר החודש הזה לכם, התווספו להם עוד מצוות של פסח, של קום פסח, של היום טוב של פסח, שזה כמה וכמה מתי מצוות כבר. המתן תורה, זה מה שהשלים את הכניסה שלהם בברית, ובוודאי שזה העלה אותם, לדרגות הרבה יותר גבוהות, אבל השינוי שמשתנו מלהיות בני נוח ללהיות ישראל, זה כבר קרה אצל אברהם אבינו. זה כבר קרה אצל אברהם אבינו לפי הרמב"ן. מעניין שהרמב"ן מביא, הוא בעצמו מביא שם בפרשת אמור, שרבותינו הצרפתים סוברים שעליהם דין ישראל, דין בני נוח עד מתן תורה. הרמב"ן חולק עליהם. רבינו הצרפתים. זה מתאים עם רשי, רשי גם היה. רשי היה צרפתי. רשי היה צרפתי. אז רבותינו הצרפתים ייתכן שבאמת הכוונה גם לרשי. היה שונה, אבל צריך, נכון. אבל השאלה העקרונית היא איזה גדר היה להם, האם עדיין היו כמו בני נוח, או היה להם פרדין של ישראל, נפקים מנציאל, למשל, ברמן נפקים מנציאל, אבל למשל, בנושא שלנו, כשהם היו אומרים לגוי, בפסח מצרים, למצרי, לעשות עברה מלאכה, היה בזה דין שליחות, אם נגיד שמבן נוח לבן נוח יש שליחות, אז אם היה להם דין בן נוח, אז היה פה דין שליחות, והיה איסור דאורייתא להגיד מלאכה, לגוי לעשות מלאכה. אבל אם היה לי כבר דין ישראל כמו שאומר הרמב"ן, אז זה לא איסור דאורייתא. לכן הרמב"ן לשיטתו שואל על רש"י כאן. זה מתאים טוב מאוד לפי הפירוש הזה של אפלוי. על אותו הדרך, יש עוד שתי קושיות בפרשה שלנו שהן מיושבות, אבל לפני זה נראה דבר מעניין. זה הכל בנוי על ההנחה שהפסוק הזה, אך ביום אך כל מלאכה לא יעשה בהם, שאף לא מסביר דברי רשי, זה נאמר על פסח מצרים. אז זה לא כזה פשוט.
רשי יש הסבר, איך מסביר
הרמב"ן? הרמב"ן, איך הוא מסביר את הפסוק? הוא אומר שזה אסמכתא, מה שכתוב במחילתא זה רק אסמכתא. רק אסמכתא בעלמא. אגב, חשוב לציין, רק שתדעו, שבית יוסף מביא בהלכות שבת, סימן ריש מ"ד, הוא מביא את שיטת הסמג, ספר מצוות גדול, שיטת הסמג, שהיה מהרישיינים, שסובר באמת שאיסור אמירה לגוי בשבת זה דאורייתא. מכוח הדרשה הזאת, מכוח הקושיה הזאת של הרמב"ן רש"י. הוא הבין שעל ידי אחרים ודאי זה גויים, ואם כתוב את זה כדרשה מהתורה, הוא לא מקבל שזה רק אסמכתא, והוא אומר, אם ככה זה דאורייתא. קשה לו מהגמרא שאומרת שזה רק שבות, אבל ככה שיטת הסמג, והבסייס הוא מביא אותו. ככה מביא גם הלבוש, ויש שאומרים שהוא לימוד גמור ולא אסמכת אלא איסור דאורייתא הוא, וכן הוא משמע פשטי דקרו. אומר הלבוש, ככה משמע גם פשטות הפסוק. איזה פסוק? הפסוק שלפנינו. לא יעשה בהם, אפילו לידי נוכרי.
אבל הלכה היום
לא ככה. הלכה לא ככה, אבל אומר הלבוש, לפיכך יש להחמיר בו מאוד, משום חום בשבת, זאת אומרת, אל תחשוב, זה כמו איסור דרבנן רגיל שמקילים, במקרים מסוימים פה צריך מאוד להחמיר בשום חומר לשבת, וגם רואים שיש שיטה שסובר שזה דאורייתא. היה איבץ מיישב לפי הסמג, איך זה מתאים ממה שהגמור אומרת, קוראת לזה שבות, מה שזה איסור דרבנן. האיבץ מחלק, ויש עוד חילוקים שנאמרו בזה ליישב את שיטת הסמג, אבל רואים שהקושיה של הרמב"ן היא קושיה חזקה, עד כדי כך שהסמג באמת סובר שזה דאורייתא. זה לא הפשטות, הפשטות בוודאי שזה איסור דרבנן, שבות. רק אמיר לא חשבות, זה איסור דרבנן. כל פנים, זה הכל בנוי על היסוד שהפסוק מדבר, לפי הפשט של הפסוק, מדבר על פסח מצרים. בפסח מצרים באמת זה היה יסוד אורייתא, ככה יש שיטת רש"י. אבל מעניין הוא שיש תוסס יום טוב. תוסס יום טוב במשניות, במסכת פסחים, בער ופסוחים, תוסס יום טוב אומר חידוש שבפסח מצרים עוד לא היה בכלל את האיסור מלאכה. האיסור לעשות מלאכה זה רק נאמר לדורות הבאים, מי אחרי שיצאו ממצרים, אבל באותה שנה עצמה שהם יצאו, לא היה איסור לעשות מלאכה ביום טוב. יש בזה נידון ארוך בפני עצמו, האם האיסור מלאכה כבר נאמר על אותו פסח שהם היו במצרים, או רק בשנים הבאות? חמתן תורה, כן. בפשטות, למשל הר"ן, מר"ן משמע, לא, מרן מדבר על עוד נקודה. האם בכלל נאמר להם למשל גם האיסור של חמץ? היה אסור להם שיהיה להם חמץ באותה שנה? בלי רואה בלי מוצא, תשביטו. היה איסור שתשביטו באותו שנה? תקף נראה. גם בזה יש מחלוקת.
הם לא קיבלו את החוקים.
אבל עדיין לא קיבלו את התורה, אבל האם, למשל, קורבן פסח הם עשו במצרים. זה ברור שקורבן פסח נאמר להם כבר במצרים לעשות קורבן פסח, לא רק לדורות הבאים. אז האם כל מה שנאמר פה בפרשה זה כבר כולל את אותה שנה, את אותו פסח, או לא? אז יש מחלוקת. אתה יזיום את הדבר, היישום מלאכה, הפסוק הזה, שאומר ביום הראשון מכה קודש וביום השני מכה קודש, כל מלאכה לא יעשה בהם, זה לא נאמר על, על אותה שנה. כך סובר, אתה עושה יום טוב, וכך סובר המערית, וכך סובר בשוט הריבש, ויש ספר שוט תורת חסד שהוא מביא לזה ראייה נפלאה. תורת חסד, תורת חסד. היה הרב מלובלין, של העיר לובלין, שבסוף ימיו עלה לירושלים, היה גאון עולם, היה חסיד חב"ד, דברו פה לפני 150 שנה, הוא עלה לארץ, היה חסיד של הצמח צדק, הוא עלה לארץ, ובירושלים הוא לא נשא תפקיד רשמי, אבל כולם ידעו שהוא הגדול שבירושלים עיר הקודש. זאת אומרת, שוט תורת חסד, חשוב מאוד. הוא יש לו ראייה נפלאה לתוסת יום טוב. מה הראייה שלו? נראה שהיא בפרשת השבוע. בפרשת השבוע כתוב, כמו שהזכרת קודם, שלפני שהם עשו את הקורבן פסח, היו חייבים לעשות ברית מילה. בוא נקרא את הרש"י, והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש, היה להם מצווה מיוחדת בפסח מצרים, 4 ימים היו צריכים לשמר את הקורבן פסח. מה פשוט לשמר? לבקר אותו, כל יום לבדוק אותו מימום. דיינו כבר 4 ימים קודם לקנות אותו, קשרו אותו לקרי המיטה ולבדוק אותו מימום. אומר רש"י בשם רבי מתיה בן חרש, מה העניין הזה שהקדים לקיחתו לשחיתתו 4 ימים, זה רק בפסח מצרים? בפסח דורות אין את הציווי הזה, זה נוסף רק בפסח הזה, למה? אומר רבי מתיה בן חרש, הקדוש ברוך הוא היה צריך שיהיה לבני ישראל זכויות, מצוות, לפני שהם נגלים, לא היה להם שום מצווה. ואת ערום ועריה היו ערומים, לא בלי בגדים, אלא בלי מצוות. איך הם יכולים להגיע בלי מצוות? אז הקדוש ברוך הוא נתן להם מצוות שיתעסקו בהם. אז פשוט הוא מתכוון להגיד, 4 ימים של התעסקות במצווה, זה ייתן להם את הזכות. פה אגב, ספרי חסידות מביאים את הראייה של חשיבות ההכנה למצווה, בשביל שיוכלו לצאת מצרים קורבן פסח לא מספיק. צריך שיתעסקו במצווה, שיעשו את ההכנה למצווה. הכנה למצווה? כן, כן.
ברית מילה.
או, אומר רבי מתיה בן חרש, נתן להם שתי מצוות, דם פסח ודם מילה, שמלו באותו הלילה, שנאמר מתבוססת ודמייך משני דמים, התערבבו שני הדמים ביחד, דם פסח ודם מילה, והמדרש פה בפרשה שלנו, וגם בשיר השיר עם רבו, מספר את הסיפור, שהיו כמה בני ישראל שלא רצו לעשות ברית מילה, עד שהריחו את הריח של הקורם פסח, וכשבורך הוא הוציא ריח מגן עדן, זה עשה כזה ריח, ובאו ומבקשו שהם גם רוצים לאכול מקורם פסח. אמר משה רבינו, רק מי שנימול, בלי ברית מילה, וזה הלכה, כל הרי לא יאכל בו.
זה היה באותו לילה?
באותו לילה.
אז איך הם הולכים? הרי ילדים...
שאלה מצוינת, שאלה מצוינת, שואלים את השאלה הזאת, איך הם הלכו למחרת?
רק ביום.
השאלה היא, עוד שאלה, זה השאלה שאתה רסחסת של. איך הם מלו באותו לילה? הרי אנחנו יודעים שאין ברית מילה, אלא ביום הוא ביום השמיני מול בשר לתו. אז באמת זה מחלוקת האם מילה שלא בזמנה נוהגת בלילה או לא. הלכה היא שגם מילה שלא בזמנה נוהגת רק ביום ולא בלילה. אז איך הם יכולים לעשות ברית מילה בלילה? זה שואלים המפרשים. ונאמרו בזה כמה וכמה תירוצים. היד אליהו, פשוט יד אליהו מביא, יחידו מביא ועוד, שבילל שכתוב בזוהר הקדוש, שבאותו לילה היה לילה כיום יאיר. כשבוך הוא העיר את הלילה, וכתוב באור, כמו בתקופת תמוז. דהיינו שהיה לזה דין כמו של יום. כי הלילה העיר, לא היה חושך, היה יום. זה הכוונה בפסוק, לילה כיום יאיר. זוהר הקדוש אומר את זה, הלילה סדר שהם יאיו ממצרים, יאיר כזה אור גדול. אז הם מחדשים חידוש עצום, שהיה לזה גם דין של יום לעניין שהם יכולים לעשות ברית מילה. כי לילה כיום יאיר. ושומעים חידוש? אבל השאלה שאתה רסחסת שואל, זה לא, הוא גם מדבר על זה, אבל מה שהוא שואל, לענייננו לוכיח כמו אתה עושה את יום טוב, איך אפשר לעשות ברית מילה ביום טוב? הרי כל מה שברית מילה דוחה שבת ויום טוב, זה רק אם זה ביום השמיני. אבל אם זה מילה שלא בזמנה, אנחנו לא עושים לא בשבת ולא ביום טוב. אז איך היה מותר לנו לעשות ברית מילה? זה יום טוב. באותו לילה? אז בלא אתה נניח שפתרנו את הבעיה שאיר להם, איר להם הלילה, זה היה לזה דין כמו של יום. אבל זה יום טוב. אז איך אפשר לעשות ברית מילה ביום טוב? זה מילה שלא בזמנה. זה ליל תדבר, זה ליל פסח, ליל הסדר. הרי ברית מילה, כל מה שברית מילה אנחנו עושים בשבת זה רק אם זה יום השמיני. אם זה משום איזה סיבה דחו, זה גזר עשר כוסף. אתה לא יכול לחלל שבת ויום טוב, רק ברית מילה בזמנה דוחה שבת ויום טוב. דורשים את זה מהפסוק, הוא ביום השמיני, אפילו בשבת, דווקא אם זה ביום השמיני. אם זה לא ביום השמיני, זה לא דורך השבת, אבל זה הלכה למה, זה ככה נוהגים. או, אתה רוצה להגיד שזה הזמן, אבל זה לא ביום השמיני, אתה? יש כאלה מפרשים שרוצים להגיד, שיות שכאן היציב מיוחד למול, אז יש זה דין כמו מילו בזמן, וככה מתרצים גם לגבי אברום אבינו, כתוב בפרק דרב לזר, שהוא עשה את הברית מילה ביום כיפור, דברנו זה שבוע שעבר. עשה את הברית מילה ביום כיפור. איך עושה הברית מילה ביום כיפור? הרי זה המילו שלא יהיה בזמן, וזה לא דופי יום כיפור. אז יש כאלה שרוצים להגיד שיות שעכשיו כשבור הוא ציווה אותו, זה נחשב עכשיו מילו בזמנו. אבל זה לא הפשס, כי הפשס הוא שרק ביום השמיני אם על בשר לא עושה. זה לא תלוי אם זה בזמן או לא, תלוי אם זה ביום השמיני. זה לא ביום השמיני. אז איך אמרנו ביום טב? אומר התרס חסד, זה ראיה לתרסיס יום טב, שבאותה שנה לא היה להם דין יום טב באותו לילה. זה לא היה יום טב, לא היה איסור מלאכה. לא היו אסורים במלאכה ביום טב של פסח. לא היה להם יום טב של פסח. זה רק נאמר על השנים הבאות. באותו שנה לא היה להם איסור מלאכה. ממילא מובן, איך הם עלו? באותו לילה ראיה מרשי. ככה אומר התרס חסד. אבל, רק תשמע את זה. חסום ספר אומר אבל, נו, איך מיישבים את הראיה הזאת? מצד שני, יש יייבץ. היייבץ מוכיח מרשי אחר בפרשה שלנו בדיוק ההפך. רשי כותב, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם, את היום הזה תשמרו לדורות חוקת עולם, לתמיד. אומר רשי, לפי שלא נאמר דורות וחוקת עולם על המלאכה אל החגה, שלא תאמר שעזרת כל מלאכה לא יעשה, לא לדורות נאמרה, אלא לאותו הדור בלבד. לכן צריך לכתוב לחוקת עולם. זאת אומרת, שלא תחשוב שרק לאותו הדור נאמר לא יעשה מלאכה. לכן באה התורה אומרת, לא לדורות. חוקת עולם לדורות. מה משמע אומר היייבץ? משמע רשי, שהיה הווה מלהגיד שזה רק לאותו הדור נאמר. אז ברור שהיה להם יום טוב, גם באותו שנה. אם רשי אומר שלכם צריך פסוק שיגיד לדורותיכם חוקת עולם, למד שלא רק לאותו הדור זה נאמר, אלא גם לאחר כך. אבל סימן שלאותו שנה ודאי שזה נאמר, לאותו דור ודאי שזה נאמר. אז הנה מפרש ברשי שכן היה להם יום טוב באותו שנה. ככה מביא היי וצריה. אז איך מיישבים את הסתירה מרשי שמה לו באותו לילה, אם זה היה יום טוב, אז איך מה לו באותו לילה? יש לכם ספר נפלא מועד. היות שבמדרש כתוב, כך הוא אומר, היות שבמדרש כתוב שהם רצו לאכול מהקרום פסח, והם לא יכלו לאכול מהקרום פסח, בלי ברית מילה, אז זה כבר מלאכת אוכל נפש. לצורך אוכל נפש, מותר לעשות מלאכה ביום טב. כל מה שזה לצורך אוכל נפש, מותר לעשות מלאכה. פה, לצורך המלאכת אוכל נפש, הם צריכים לאכול קרום פסח, הם לא יכולים לאכול קרום פסח, הם צריכים לעשות ברית מילה. כמו שלבשל מותר, למה? כי זה בשביל לאכול? אז אם עכשיו צריך בשביל לאכול, צריך לעשות קרום פסח, צריך לעשות ברית מילה, אז זה גם מלאכה שמותרת ביום טוב. זה אומר לכם ספר. זה אומר לכם ספר. אתה יכול לאכול את הקרום פסח בלי ברית מילה? אתה לא יכול. עכשיו אתה צריך לאכול את הקרום פסח ביום טוב? אז יש לך צריך מלאכת לאכול נפש, וזה התורה הצירה. אך, איך התורה אמרה? אך, אשר יעשה לאכול נפש, דיינו למלאכת לאכול נפש, זה מותר. זה חאפ. אומר שם ספר, מילים יושבת הסתירה ברשי, באמת, מה לא באותו לילה? אתה עושה את דבר שמפה ראיה שלא היה נוהג יום טוב, אבל ברשי עצמו בהמשך, יייבץ מביא ראיה, שלא תחשוב שזה רק לאותו הדור, משמע שבאותו הדור כן היה, באותו השנה כן היה להם יום טוב, נו, אז איך מה לא באותו לילה? לפי איך שם ספר מי יושב? זה היה מותר, כי זה היה מלאכס, אוכל נפש, זה היה צורש של הקורם פסח, זה היה מותר למסות ברית מילה, באותו לילה דהיינו ביום טוב עצמו. אז הכל פעמים רק עוד שני, ובזה נסיים עוד שתי קושיות שמיושבות על ידי אותו רעיון, אותו קרב של הפונים יופיס. קושיה אחת, כתוב בגמרא, בחולין, באיפה יודעים שהולכים אחרי הרוב? באיפה יודעים את המושג של רוב, שהולכים אחר הרוב, שאתה יכול לקלוט, לא רוב דיינים, יש לך פה מספר דיינים שאומר ככה, ורוב דיינים אומר אחרת, הולכים לפי הרוב, זה כתוב בתורה. שולחים אחרי הרוב. אבל יש מושג של רובה דלטה כמן. שאתה יכול להסתמך שיש לך ספק על הבמה הזאת, למשל, אם היא טריפה או לא, אתה סומך רוב הלמות, הן לא טריפות, אפשר לאכול את זה, בלי לבדוק. רגע, מה, מאיפה לומדים את זה? שולחים אחרי הרוב, זה רובה דלטה כמן. זה לא רוב שיש לפנינו, שאתה יכול להגיד זה מהרוב. אלא זה רובה דלטה כמן, הכוונה שלפי רוב, הרוב העולמי, הרוב הקיים בעולם, אתה יכול לקלוט שגם זה, הולכים, זה שייך לרוב. מה אתה אומר, מי פרשת השבוע? כתוב, ועצם לא תשברו בו. יש טריפה מסוימת, מקו קרום המוח, שבשביל לבדוק את זה צריך לשבור את העצם של המוח כדי לבדוק אם יש שם טריפה או לא. תורה אמרה בקורבן פסח, אז אם לא הפסוק שלנו בפרשה שלנו, הייתי אומר אולי באמת לפני שאוכלים בהמה, צריך לשבור ולפתוח כדי לבדוק שאין שם טריפה. מאיפה יודעים שלא צריך? בקורבן פסח כתוב ועצם לא תשברו בו? כתוב שצריך לשבור עצם בקורבן פסח? אז איך מותר לאכול את זה? אולי זה טריפה? סימן שהולכים אחרי הרוב, שרוב במות הם לא טריפה. כך אומרת הגמרא בחולין. זה אחד הראיות שהולכים אחרי הרוב. ראיות מהתורה. שואל רבי עקיבא איגר, איך זה מוכח? איך זה מוכח שאפשר לסמוך שזה לא טריפה, הולכים אחרי הרוב? אולי באמת צריך לפתוח את לשבור את העצם על ידי גוי. לך אסור לפתוח, לשבור את העצם כדי לבדוק. התורה אסרה, ועצם לא תשברו בו. אבל תיקח גוי, אמירה לנוחי זה רק מדרבונון. מהתורה זה לא נאסר. אולי התורה התכוונה שתיקח גוי, ושהגוי יבדוק לך. כך שואל רבי עקיבא איגר. אז יש שוט מהרים, היה רב של בריסק, מהרים פדווה, היה רב של בריסק לפני הבייס הלוי. והוא בשוט מהרים כותב, לפי אותו רעיון של הפונים יפס, ההוכחה היא מפסח מצרים, ששם הם עוד היו בני נוח. אז אם היו מבקשים מגוי אחר לשבור את העצם, אז הם היו עוברים כן על איסור, כי מדין שליחות, יש שליחות מבן נוח לבן נוח אחר. אז איך בפסח מצרים התורה אמרה עצם לא תשברו בו, מים טריפה אולי?
בן נוח יכול לשבור העצם, למה לא?
אבל להם עצמם, נאמר כבר ועצם לא תשברו בו, ליהודים. ליהודים שהיו שם נאמר, עצם לא תשברו בו.
בני נוח הם יהודים.
לא, יכול להיות שבגדר, בדפיניסור שלהם הם עדיין, בגדר שלהם עדיין בני נוח. אבל כבר נאסרו בכל, הרי הצטברו בקורבן פסח, עם כל החוקים של הקורבן פסח, חלק מהחוקים של הקורבן פסח, זה עצם לא תשברו בו. אומר, אומרת הגמרא, מפה מוכח, שלא צריך לבדוק את התורה, אפשר לסמוך על הרוב. אומר רב עקיבא, מי אמר? אולי צריך לבדוק על ידי גוי. אומר רשות מהרים, סימן שלא צריך לחשוש שזה טרף, כי הולכים אחרי הרוב, שרוב הבמות לא טרפות. אומר רב עקיבא, למה מי אמר? אולי צריך לבדוק על ידי גוי, על ידי גוי זה לא אסור לבדוק, הוא יכול כן לשבור. התשובה היא, במצרים, כשהם עוד היו במצרים, אז היה אסור להם לבקש מגוי אחר לשבור, כי אם היו מבקשים מגוי אחר לשבור, אז היה איסור דאורייתא בפסח מצרים, כי הם היו גם בני נוח, מבן נוח לבן נוח יש שליחות, אז מדין שליחות, היה שליח דבר עברה, כי הגוי הוא לא בר חיוב, הם כן בר חיוב, עליהם יש איסור של בעצם לא תשברו בו. אבל היו לוקחים איזה מצרי, שואל רבי עקיבא, אולי צריכים לקחת מצרי? לא, אם היו לוקחים מצרי אחר, היות שהמצרי הוא לא בר חיוב, אז היה לזה כן דין שליחות, ומדין שליח דבר עברה, היה איסור גם על היהודי, לשבור את זה על ידי גוי. ככה מיישב בשוט מערים. עוד קושיה שמתרצת על אותו רעיון, על אותו דרך, הגמרא בתחילת מסכת פסחים מביאה כמה וכמה ראיות, מאיפה אנחנו יודעים שאך ביום הראשון תשביתו שור מבתיכם, מי אמר שזה בערב פסח? אולי הכוונה בפסח עצמו, מה זה אך ביום הראשון? כשקוראים בפרשה שלנו, אך ביום הראשון, כתוב שבעת ימים מצות תאכלו, איזה שבעת ימים זה? מי יום ראשון של פסח? עד היום השביעי. אך ביום הראשון תשביתו שור מבתיכם, מה הכוונה? ביום הראשון, ביום טוב, ככה היינו, אם לא מסורת חזל, אם לא קבלת רבותינו, אנחנו לבד היינו אומרים, ביום טוב של פסח, ביום הראשון. אבל זה לא ייתכן, כי אסור להיכנס לפסח עם חמץ. מתי אנחנו עושים את זה? בערב פסח. אומרת, מי אמר שביום הראשון זה ערב פסח? אז הגמרא מביאה כמה ראיות שפה ביום הראשון הכוונה ערב פסח. ביום הראשון אולי...
ביום הראשון בלילה זה פסח.
ביום הראשון שבלילה יהיה פסח, כן, מאיפה אנחנו יודעים שזה הכוונה? אומר רבי עקיבא, יש לו ראיה. הרי כתוב אך ביום הראשון תשביתו. תשביתו, זה בפשטות סובר רבי עקיבא, אין ביעור חמץ אלא שריפה. צריך לשרוף את החמץ. אומר רבי עקיבא, אבל מצינו להעברה שהיא אב מלאכה. זה אסור ביום טוב להעביר אש. אסור להעביר אש ביום טוב. אז איך יכול להיות שהתורה אומרת שביום הראשון, דיינו ביום טוב, תשביתו שור מבתיכם, הרי זה יום טוב ואסור להעביר אש. אלא מכאן ראיה שזה בערב יום טוב. זה רבי עקיבא בגמרא, בפסחים. אז שואל מצפה איתן במסכת שבועות, הוא שואל אותו שאלה, מי אמר? אולי הכוונה של התורה שתשבית על ידי גוי? אמיר לגוי זה רק דרבונן, אז מדי ראית מותר להגיד לגוי לעשות מלאכה עבורך. אז אולי באמת הכוונה ביום טוב ראשון, אך ביום ראשון תשביתו זה ביום טוב. מה שאלת, מה שאל רבי עקיבא, הרי זה אב מלאכה, אסור להעביר אש ביום טוב? לא, על ידי גוי, תבקש מגוי שעביר לך את האש, שיסרוב לך את החמץ. מה הבעיה? אז היה לקוטה גרשוני מתרץ לפי אותו רעיון של הפנים יפס, הראיה היא מפסח מצרים. בפסח מצרים היה אסור על ידי גוי. כי בפסח מצרים הם עוד היו בני נוח, ובנוח לבנוח יש לחוט, אז היה שייך דבר ואיר, אז היה אסור על ידי גוי. אז איך אתה רואה מתח באמור שם תשביטו? סימא שזה מערב יום טב. על אותו רעיון של הפלמיופיס, היינו מתורצים בעצם שלוש קושיות. הקושיה הראשונה, שעליו מתייחס הפלמיופיס, מה זה לא יעשה בהם מלאכה על ידי אחרים, שאומר רשי. מי זה על ידי אחרים? אומר הפלמיופיס על ידי גוי, כי בפסח מצרים גם על ידי גוי היה איסור דאורייתא. אמיר לנוחי בפסח מצרים היה איסור דאורייתא. על אותו רעיון מתורצים עוד שתי קושיות. הקושיה שראינו מעצם לא תשברו בושה שעור בקבעי גמר היה שסומכים על הרוב ולא צריך לבדוק את הטריפה. הרי אולי אתה יכול לשבור את העצמה על ידי הגוי והוא יבדוק לך. התשובה היא, בפסח מצרים היה אסור על ידי גוי, כי אמיר לנוחי היה אסור מדאורייתא. בפסח מצרים זה היה אסור מדאורייתא. ואותו דבר מיושבת הראיה, הדרשה של רבי עקיבא, מאיפה יודעים שביום הראשון תשביטו זה ערב יום טוב ולא ביום טוב, מזה שמצינו להברה שאב מלאכה מן התורה, שואל המצפה איסון, אולי תעשה על ידי, אולי הכוונה שתעשה על ידי גוי את האב.